מצטער על ההתעכבות, יש פה איזה בעיה עם המכונת צילום למעלה. אשמח אם למישהו מתאים להיות אחרי הצילומים. זה יעזור לי ממש. שאל אותי ככה ביום ראשון בבוקר, אני אעביר לו את הדף להדפיס. באלול עסקנו בהקדמה ובשיטה הרוחנית שעוסק ומציג רבנו בחי בעולם. ההסתכלות הזאת על כך שאמונה יש בה, הגדיר את זה הרב צבי יהודה, מהפנים אל החוץ ומהחוץ אל הפנים. פער בין התפיסה של הכוזרי לחובת הלבות, שהגר"א חינך שצריך את שניהם גם יחד, עסקנו בזה רבות. אני רוצה, בשם החורף, לעסוק בשער הבחינה. שער הבחינה, מה הכוונה הבחינה? פותח רבנו בחי, קח את הדברים. אמר המחבר, מפני שהקדמנו בשער הראשון, אנחנו ממש בהתחלה. אני רואה שאין לכולם דפים, אז אני אקרא לאט. בסדר, מי שספר, אז זה ממש בהתחלה של שער הבחינה. מפני שהקדמנו בשער הראשון, אופני ייחוד האלוהים בלב שלם. זה השער הראשון של חובת הלבבות. שער הראשון זה שער הייחוד. ייחוד הכוונה לייחד את הקדוש ברוך הוא בעולם. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. מה הופך את העולם, את הקדוש ברוך הוא להשם אחד? בזה שיש שער כזה שעוסק בהגדרות של עבודת האלוקים והכרת המציאות האלוקית וייחודה. אומר רבנו בחיי, מפני שעסקנו בשער הראשון בייחוד האלוקים בלב שלם, הייתה הבחינה בחוכמה הנראית בבריאות הבורא התעלה הדרך הקרובה ביותר לבירור מציאותו. יש נפקא מינה ישירה לשער הייחוד. אם יש שער הייחוד, חייבת להיות נפקא מינה ישירה לייחוד, זה שער הבחינה. הבחינה זה תולדה של הייחוד. מה זה בחינה? כותב רבנו בחיי, הבחינה בחוכמה הנראית בבריאות הבורא יתעלה. מה זה בחינה? מה אתם מבינים?
זה לא כאילו מהפנים אל החוץ? כאילו אתה מתבונן...
במילים שלך, מה זה הבחינה בחוכמה הנראית בבריאות הבורא יתעלה?
אתה מחפש את... אתה יודע שיש אלוקים. עכשיו אתה מחפש אותו ב... אתה מוצא אותו, מחפש אותו במציאות.
חיפוש אלוקים במציאות.
מגלה אותו, כן, כאילו אינה.
כן. אה?
בפרטים הקטנים.
בפרטים הקטנים של המציאות. למה אתה מזכיר דווקא פרטים קטנים? אפילו, בנוסף, זאת אומרת, עם ישראל, ארץ ישראל, תורת ישראל, זה הכללים, בסדר. אתה אומר, אפילו בפרטים של הפרטים, גם שם אפשר לזהות. כן, עוד כיוונים, מחשבות, מה זה הבחינה הנראית בבריאות הבורא התעלה?
דברים שדווקא לא קשורים, נכון, כאילו, ברמת ראשון הם לא קשורים לאלוקים.
מה ההבדל בין המבט הראשון למבט פה שרבינו בחיי מזכיר? מה, למה אתה אומר שיש מבט ראשון ויש מבט שני?
יש מבט שטחי ויש מבט כאילו
יותר
רציני,
יותר עמוק.
אתה מסתכל על נוסחה מוכרת במתמטיקה, זה לא נראה, לא נראה שיש פה קשר. אחר כך אתה אומר, בוא נה, איך אפשר לחשב דבר כזה? איך זה עובד? זה חייב להיות פה משהו אלוקי.
יש פה איזה חידוש אדיר, החידוש הזה הוא מאוד מאוד קשה. תראו מה רבנו בחיי כותב על הבחינה הזאת, לראות אותו בברואים, בפרטים, בדברים העמוקים. תראו מה רבנו בחיי כותב על זה, הוא כותב, וזו הדרך הקרובה ביותר על בירור מציאותו, והנתיב הסלול לדעת אמיתתו. מי שרוצה לראות את המציאות האלוקית, ואת האמת האלוקית, יש דרך קרובה וסלולה. יש הבדל בין קרוב לסלול, נכון? דבר קרוב זה דבר נגיש. הרבה פעמים דברים נגישים הם מאוד 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 לא סלולים. דבר נגיש הוא מאוד מאוד מרוחק, דרך קצרה שהיא ארוכה, קוראים לזה חז"ל. אתה הולך ככה, חושב שאתה מאוד מאוד קרוב? הופ, ממש 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 לא. יש דבר שהוא מאוד מאוד סלול, אבל הוא מאוד ארוך. זה הדרך, ואם אתה רוצה לעשות את זה בצורה כזאת, אז אתה צריך להשקיע זמן. זה הדרך, מי שילך בדרך הזאת יגיע ליעד, מי שרוצה להיות מהנדס צריך ללמוד 5 שנים. זה הדרך, לוקח זמן, תשקיע זמן. פה יש איזה ביטוי שהוא מאוד מיוחד, יש לו שני פנים. זה דרך קרובה וגם סלולה. זה גם נגיש מאוד, זה גם מגיע מאוד 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 אל המטרה, וזה גם מאוד מאוד מוגן. אדם הולך בדרכים קרובות, הוא הולך על פי תהום. התהום מסוגלת מאוד מאוד לסכן אותו. אדם הולך בדרך סלולה ומאבד זמן יקר. שער הבחינה לראות את המציאות האלוקית זה הדרך הקרובה והסלולה. גם המהירה וגם הבטוחה לראות את המציאות האלוקית בעולם. הדבר הזה פלא ואפלה. למה? למה הוא פעילי מאוד? אנחנו ממש לא מרגישים את זה. אנחנו לא רק לא מרגישים את זה, אנחנו מתחנכים אחרת, נכון? אנחנו מתחנכים שהעולם הזה, השם שלו נגזר מי? בלשון מה?
אלם.
שמעתם מה הביטוי הזה אלם? האמת שלא צריך להתחנך, רואים את זה רגע רגע. אלם, יש בעולם הזה כוחות מאוד 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 קשים, כוחות מאוד מאוד רעים. כוחות שבכלל לא מעניין אותם כאו זה, מה העולם הפנימי של אדם, כמה הוא השקיע בו, כמה הוא מעוניין להוציא אותו לפועל. אף אחד לא מעניין אותו בעולם הזה. אש, לא מעניין אותה בעולם הזה, כי הוא זה כמה שס למדת בינתיים, כמה אתה קשור למסילת ישרים, כמה אתה צדיק, או חלילה, חלילה, כמה אדם רשע. אש שורפת, מכלה את כל העולם הזה שבא איתו במגע. רבנו בחיי פותח שער, למדנו על ייחוד השם, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. מי שרוצה להיפגש עם הייחוד האלוקי הזה, יש לי בשבילו דרך קרובה וסלולה, שער הבחינה, שיסתכל. שיסתכל בברואים, שיציץ מהחלון, יחפש את אלוקים בנבראים. זה הדרך הסלולה והברורה. ואם אדם מציץ מהחלון, מה הוא רואה? הוא רואה את אלוקים, אז צריך עיון. לא כזה פשוט לראות את אלוקים בחיים. לא רק שלא פשוט לראות את אלוקים, רואים כמה דברים אחרים. נכון, מהדורת חדשות, לא יודע אם זה המציאות. זה אדם שרוצים למכור לנו שזו המציאות. אבל עולים שם כמה דברים מאוד מאוד קשים, מאוד מאוד מורכבים. עולים בעיות, עולים סיבוכים.
זה לא הבריאות.
רק הטבע? אז אבישי אומר שהשאלה שלי טובה, אני מקווה, זה מה שאתה אומר, אבל יש תשובה. מה התשובה? לא אמר לך להסתכל על בני אדם, להסתכל בבריאות. מה, אדם הוא לא בריאה?
לא.
רק הטבע, העצים, הצמחים, הטבע האובייקטיבי, הטבע שבלי בחירה. תסתכל על נוף, תגיד, וואי, איזה יופי. מה רבו מעשיך השם? כן, תסתכל על בן אדם, אתה לא יכול להגיד שום דבר כזה, נכון? אז שנייה, אז אני אומר, בבחירות של בן אדם יש גם כמה סיבוכים, יש בעיות, יש מאבקים, יש נפילות, יש מורכבויות, נכון? איך אתה מתמודד עם זה? העולם הוא מעלים? יש העלם בעולם? אז מה רבנו בחיים מדבר על דרך סלולה וקרובה? כן.
זה לא אחרי האיחוד אותה,
אבל... נכון, זה אחרי האיחוד.
כן. כאילו, לא יודע, אחרי הפסוק יום על הים, דברים שאני לא רואה. כאילו, מישהו שאמר משהו הרבה, רב גדול. אני לא כזה, כי אני לא אמרתי את שער האיחוד. אם היית רציני, והיית אומר את שער האיחוד כמו שצריך, או את כוזר כמו שצריך, אז ברור שאתה רואה את כל מה שהוא צריך לראות.
אם אדם עובר כוזר כמו שצריך, הוא מסתכל מהחלון, רואה את אלוקים בבורים. רבן בחיי לא כתב ספר שלו לאנשים גדולים. אבל רבן בחיי לא כתב לגדולים של הגדולים. אתה יודע, הגדולים הסתדרו כל השנים. הם הסתדרו בגלות מטורפת וארוכה, שהיה להם המון קשיים והמון סיבוכים. הם הסתדרו גם בלי המהר"ל. רבן בחיי לא היה לו את כל המעטפות שיש לנו היום. אנחנו מדברים מה רבן בחיי בוחר לבנות. הוא לא בוחר תורה ליחידים, לאנשים מוכשרים, לאנשים גדולים.
לא, אחרי האיחוד, בנכם.
שער האיחוד הוא כמו הכוזרי, אחרי כוזרי, כמו שאמרת. שער האיחוד הודרכנו לא ללמוד, נכון? בוא נדבר על הכוזרי. כל מי שלומד כוזרי מסתכל מהחלון ורואה את הולכים בכל רגע ורגע. אתה מזכיר את גדולי ישראל, אני נסוג. ניצחת. אבל אני מדבר עליי.
לא, כן, לא.
אני מדבר עלינו, אני מדבר על אנשים שרוצים לראות את אלוקים, את אמיתתו ואת גדלותו. רבנו בחיי לא מביא פה סייגים כמוך. לא כתוב. ומי שלמד את שער האיחוד, סוגריים, הגיע למדרגת הרב צוקרמן, זצ"ל ודומיו, מיד רואה את... לא הביא את הסיור הזה.
למה? שער האיחוד.
שער האיחוד, הכוונה... אחרי שאתה הבנת מה אתה מחפש, בוא תמצא. שער האיחוד זה הגדרה, מה מגדיר את הקדוש ברוך הוא כאחד. כוזרי. אנחנו מתחילים בכוזרי, נכון? שער האיחוד זה אחרי שהכוזרי הכניס את המלך כוזר הביתה, ולמד אותו את מה שצריך למד. אמרו לו, עכשיו בוא אני אלמד אותך, בוא עכשיו דרך זה, בוא תראה. אז מה? אדם עבר חמש מאמרים בכוזרי, מסתכל החוצה ורואה את הדברים. אני חושב שלא. אני חושב שזה קשה, זה מורכב. התשובה של אבישי היא תשובה טובה. אבל אני חושב שרבנו בחיי לא, הוא ממש גם לא יעסוק רק בזה. אתם תראו בפרק ה' בשער הבחינה, בעזרת השם נגיע, רבנו בחיי מביא דוגמאות של בחינה. במיוחד, כי רבנו בחיי לא רק מציב רעיון רוחני, אלא הוא מלמד אותך איך להשתמש בו. אז הוא עובר על הטבע. אומר, בוא נתכוון, בטח בחברותות עוד מעט מגיעים לזה. בוא נראה איך מסתכלים דרך הבחינה על החיים, נכון? בוא נסתכל פה ופה ופה, והוא נכנס לתוך הדברים. הדבר הראשון שהוא בוחן זה האדם. הבחירות שלו, גם הטבע שלו, אבל הבחירות שלו, השכל שלו, אנחנו יודעים שהעולמות האלה הם מורכבים. מול היה לנו אירוע מאוד מאוד מורכב, אבל מורכב לנו לא רק הדברים שקורים אלינו לבית שלנו. מורכב, העולם מורכב, העולם מעלים. אולם לרגע אחד אתה פוגש ואומר, וואו, מה רבו מעשיך השם, ולרגע אחד אתה אומר, כואב את חילול השם שנוצר מתוך חסרון הופעת השם לרגע, לשעה, לדקה. מה מתכוון רבנו בחיי? עוד כיוונים, מחשבות? הדבר טמון במושג בחינה. בשביל להבין את זה צריך לקרוא את המשפטים הבאים של רבנו בחיי, אבל יש פה איזה קושי מובנה בפתיחה הזאת. רבנו בחיי לא כל כך מסביר פה מה זה בחינה. מיד, הוא לא כל כך מסביר פה מה זה בחינה. הרבה לפני שהוא יסביר, הוא קודם כל יסביר למה אנחנו לא מבצעים את הבחינה. תראו, ממש משפטים ראשונים של הפרק. כדי לסמוך כל שער על משהו דומה לו, סליחה, התחלנו להדביקה אליו. הוא מסביר פה עכשיו למה שער הבחינה אחרי שער הייחוד, כדי לסמוך כל שער על משהו דומה לו מן השערים, ולהביא אחר כל עניין מה שיאות לו מן העניינים. אשר בהם נתחייב בעבודת האל יתעלה אשר בראנו לה. כמו שכתב החכם, והאלוקים עשה שיראו מלפניו. מביא פה פסוק מקהלת, ידעתי כי כל אשר יעשה האלוקים הוא יהיה לעולם, עליו אין מה להוסיף, ממנו אין לגרוע, האלוקים עשה שיראו מלפניו. שלמה המלך אומר שהיחס אל העולם הוא יחס כזה, שתיזהר, בל תוסיף ובל תגרע. זה היחס אל העולם. למה? כי האלוקים עשה שיראו מלפניו. כמה פלא, הפסוק הזה הוא פלא ואפלא. הוא ממש ממש מיוחד. מה זה בא תוסיף ובא תגרע? מה באנו לעשות עם העולם? מה? מה התפקיד שלנו מהעולם הזה? להוסיף, לקדם. איך זה נקרא? לתקן עולם. וזה אמיתי שבאנו לתקן עולם. העולם הזה הוא מורכב, הוא מעלים. יש פה איזו מלחמה גדולה שבשביל לנהל אותה, צריך להביא לעולם תורה. מה העניין של תורה? להיות בתוך העולם הזה, כמו שהיא, כמו שזה, כמו שהעולם הזה מופיע. באנו לקדם, לפעול, לעשות. נכון? אדם לעמל יולד. איפה כל העמל נמצא אם האלוקים עשה שיעור מלפניו? אל תוסיף ואל תגרע. מה הכוונה? אומר אבן עזרא, פירוש והאלוקים עשה שלא יוכל נוצר להוסיף על מעשהו או לגרוע, כדי שיראו בני האדם מלפניו. אבן עזרא אומר שמדובר במידת היראה. כל משנה מה תעשה, מה תפעל, הטבע לא ישתנה בגללך ישירות. וזה מכניס את האדם לאיזה פוקוס כזה, לאיזה זהירות, בינו לבין עצמו. אבל הוא בכלל לא מביא פה את המשפט ביחס ליראה. הוא מביא פה את המשפט ביחס לבחינה, ביחס לראייה. האלוקים עשה שיראו מלפניו, אומר רבנו בחיי, שלהסתכל על הברואים זה להסתכל על המציאות האלוקית בחיים. ואם אתה תסתכל החוצה דרך החלון, תסתכל על הטבע דרך החיים ותביט החוצה, אתה תהיה מסוגל לראות את אלוקים. ומי שחושב שזה קשה, אז רבנו בחיי חולק עליו ואומר שזה דרך קרובה ודרך סלולה. מה הפשט? העולם מלא אליהם, כן.
לאן היא סלולה?
מה זה?
סלולה
למה?
דרך?
לא יודע אם אתה שואל.
מה הכוונה בסלולה?
סלולה זה בטוחה.
לאן?
לא דרך עפר, לראות את אלוקים. לראות את המצאותו. אתה רואה? והנתיב הסלול לדעת אמיתתו. כן, רב דוד. קצרה, קצרה ובטוחה אמרתי. קרובה ובטוחה. נכון, לרבנו חי זה מאוד מאוד פשוט. אתה רואה כמה זה פשוט עד כדי כך שהוא לא מסביר. ונאמר תחילה, אז בוא תסביר לנו, תראה, תראה מה הוא אומר. כי טובות האל יתעלה על ברואה, ואם הן כוללות את כולם, כמו שכתוב, כמו שאמר הכתוב, טוב השם לכל, רובם כעיוורים מהכירם מהווים גודל מעלותם, ואינם משכילים עניינם מבני שלושה דברים. ומה פותח רבנו בחי את שער הבחינה? מה הדבר הראשון שהוא עושה? מה הוא מסביר?
למה לא רואים?
תסביר לי קודם כל מה זה שער הבחינה? לא צריך. לא צריך. הדבר הכי פשוט שיש. בפרק א' הוא יחזור בקצרה, גם פרק מאוד מאוד קצר, להסביר מה זה בחינה. אבל הוא לא מרגיש צורך בכלל להסביר. לא צריך להסביר. נוכחות השם בנבראים. אבל העולם הוא מעלים, ובעולם יש כוחות נמוכים, יש כוחות גבוהים, יש גבוהים, יש מאבקים. באנו לתקן, באנו לשנות. מה הכוונה לא להוסיף ולא לגרוע? מה הכוונה? האלוקים עשה שיראו מלפניו. מה, איפה רואים את האלוקים במציאות? נראה, דקה רגע נתקדם טיפה, נראה שהדברים כלולים במושג בחינה, גם נשלים את זה בפרק א'. אבל רבנו בחיי רוצה, דורש, שנבין שהמושגים של הבחינה הם מאוד מאוד טבעיים, הם מאוד 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 פשוטים, צריך ללמוד אותם, אבל הם מאוד מאוד טבעיים. יש הבדל גדול בין ראייה לבין בחינה. מה ההבדל בין ראייה לבחינה? אה?
נחקור את זה.
נחקור. נבחון זה מלשון?
מבחן.
מבחן. העמקה. במבט, יש מבט כללי רחב, ויש מבט עם זום אין. עם הסתכלות פרטנית. מבט שהוא בוחן זה מבט עיוני. כמו שאמרו פה מקודם, יש רבדים בצורת מבט. יש דוגמה מאוד מאוד טובה לזה בהלכות צניעות. בהלכות צניעות יש הבדל מאוד גדול בין ראייה לבין הסתכלות. אם אסור לראות ערווה או דברים בעייתיים בצניעות, אז הנגזרת הישירה לזה, זה שאדם אסור לו לצאת מהבית, נכון? או עם איזה ככה איזוליר בנד על העיניים, משהו לסגנון. כנראה שאין דרך אחרת לנוע בחיים בלי זה. אבל אנשים הולכים ברחוב. למה? כל הראשונים מגדירים, יש הבדל גדול מאוד מאוד בין הסתכלות לבין ראייה. ראייה, אתה רואה את כל הזמן את העולם, אתה עובר בעולם, יש לנו מבט, יש לנו מבט כללי שהוא לא עוסק בפרטים ובפרטי ופרטי ופרטי פרטים. יש מבט אחר, שהוא מסתכל, שהוא בוחן, שהוא בא לדרוש מהמציאות משהו במבט שלו. זה מהפכה רבנו בחייו. לימדו אותנו להיזהר מהעולם, ודאי שצריך להיזהר מהעולם. העולם הוא מעלים. שם שמיים לא מופיע בעולם בצורה גלויה, ברור, למי שרואה. אבל מי שיבחן, מי שיסתכל, מי שיבנה מבט שהוא לא עוסק רק בצדדים החזותיים, הכלליים שיש בחיים, אלא מי שיכיר שיש כלי כזה שנקרא בחינה, יש כלי כזה שייך למבט הישראלי, הבריא, היהודי, התקיף, שרבנו בחיי מחנך אליו. רבנו בחיי שוב בכל שער מייצג לנו את היהודי הבריא, את הכלים הבריאים שיכולים לנוע ולשרת את האדם מישראל. רבנו בחיי ילמד אותנו בשער הזה איך לבחון, איך להסתכל על הטבע. זה נכון שבצד החזותי בטבע יש המון סיבוכים, יש המון מורכבויות, יש המון בעיות. אבל מאחורי כל חזות גלויה בטבע, יש קול אלוקי, יש משהו שדרכו אדם יכול ומסוגל להיפגש עם דבר השם. חז"ל מלאים מההגדרה הזאת, זה לא חידוש של רבנו בחיי. נראה את זה פה במהר"ל, בכוזרי גם, זה לא חידוש של רבנו בחיי. רבנו בחיי בנה שער שעוסק בשיטתיות איך להיפגש עם המבט הזה. אבל זה משהו שדורש מהאדם להבין, באת לתקן, אבל לתקן את העולם, אין הכוונה, זה להוסיף עליו או לגרוע בו. באת לחדש בעולם הזה, אבל זה לא להתעלם ממה שקיים. מי שרוצה לתקן משהו, הוא יבין שהוא מנסה לחשוף את הטוב שנמצא בו, אלוקים מופיע בתוך העולם הזה. רק לתקן משהו זה להסיר את השכבות החיצוניות, הגסות, שנמצאות בו כלפי חוץ. שדרכם לא נראה, לא ניתן לראות את אלוקים, ובמבט מפלח, מנתח, לזהות את דבר השם שנמצא בפנים, בעומק, בתוך החיים. הדבר הזה מופיע בפרשת בראשית, בצורה מאוד מאוד נוקבת. הקדוש ברוך הוא בורא את העולם, אז בבריאה, בפרק הראשון, נשמע שוירא כי טוב, הכל נמצא. הכל שלם, הכל מעולה. פרק ב' מתחיל, ויחולו לו השמיים והארץ. נגמר, הכל שלם. הקדוש ברוך הוא גמר את הבריאה. אבל בפסוק A, דיברנו על זה, על גשמים. נזכיר בקצרה בפסוק A, שהקדוש ברוך הוא מופיע בעולם, כתוב שהעולם נתקע. כל שיח השדה יותר צמח. למה? כי האדם אין לעבוד את האדמה. לא הבנתי, למה אין צמחים? הרי ביום השלישי היה רגע טוב, שם צמחו כל שיח השדה, רשי נשאר, נדרש לשאלה הזאת, זוכרים את רשי? רשי שואל, רגע, אבל ביום השלישי והיה כי טוב, הכל קיים, אומר רשי מלמד שהכל צמח, באמת היו תשעים, עד פתח האדמה. יש תשעים, עד פתח האדמה. והעולם מחכה לאדם שיתפלל על הגשמים הללו, שיחשפו, שיופיעו, ואז הטבע ייחשף. אז לא נברא שום דבר, הכל על פתח האדמה, תחשבו באיזה עולם אדם נמצא. אין כאן עדן, אין נהרות, אין תשעים, אין עצים, אין כלום, שום דבר. אדם נולד לאיזה מדבר, למה שהאדם מתפלל לגשם? כי בוא נושא למה, איפה שמת אותי? מדבר שממה כזה, גמור, מה אני צריך לעשות פה? כשהוא מתפלל, אז הגשם יורד. המציאות הזאת של העולם היא לא מפוספסת, היא מתוקנת. הקדוש ברוך הוא ברא עולם שבצד החזותי שלו הוא נראה אפרורי, הוא נראה ריק, הוא נראה חסר כל ברכה. אבל הברכה האלוקית תמונה בו. אלא מה? שזקוקים לאנשים שהביטו ככה לעולם. שיסתכלו על הברכה שנמצאת בפנים, לא יתרשמו מהמבט החיצוני. והבינו שהיכולת שלהם לחשוף את הגודל שנמצא בתוך החיים, לא בגלל שהם יוצרים את הגודל הזה. אל תוסיף ואל תגרע. אם מישהו חושב שהעולם הזה פה זקוק לו, או לא זכינו לגאולה עד שהוא לא נולד, מזל שהוא הגיע, אז כנראה גם שהיכולת שלו לתרום למפעל הכללי האנושי יהיה מאוד מאוד מצומצם. התרומה שלו תהיה מאוד מאוד מצומצמת. כשאתה בא לפעול, תחשוף את הקיים. יש ברכה. אל תוסיף ואל תגרע, לא בגלל שלא צריכים את הפעולות שלך, צריך. אבל איך אדם פועל? הוא חושף את היש. ולא מחדש וסותר את הקיים. זה חידוש שהוא הוא טבעי כל כך, הוא עקרוני. ולכן, ממילא יש לזה כמה נפקמינות. הנפקמין הראשונה זה שכל דבר צריך תלמוד. חז"ל משתמשים בתלמוד הזה, במבט הזה. תראו בגמרא בברכות, אמר רבי אלכסנדרי, אמר רבי יהושע בן לוי, לא נבראו רעמים, אלא לפשוט הקמומיות שבלב שנאמר באלוהים עשה שירו מלפניו. למה יש רעמים? למה הלב ככה מת מפחד מרעם? אתה הולך בטבע, פתאום השמיים נשברים, איזה פחד, הלב זז, דם קופץ, זה לא סתם. בעולם הטבעי יסבירו לאדם למה יש רעמים. איך רעם נוצר, איך כל כזה, מה קורה בדיוק בשמיים, מבחינות הטבע. אבל חז"ל חושפים בפנינו עוד משהו, לפשוט הקמומיות שבלב, שנאמר האלוקים עשה שיראו מלפניו. יש במפגש הטבעי שלנו עם הטבע קומה נוספת מאשר המפגש החזותי בלבד. את הטבע צריך ללמוד. ללמוד זה לא עם האצבע, לא להכניס אותו לסדרים ולפטל ולעיין, זה לבחון, זאת אומרת לחפש את אלוקים בחיים. למבט הזה יש השלכה אדירה על מה זה עובד אלוקים. זה רק שער אחד, יש עוד שערים, אבל השער הזה כתוב, נכתב, קיים. מה הציור של עובד אלוקים, לפי רבנו מיכאל, לפי אתר אמן? אה? מה זה עובד אלוקים? מה אתם מבינים?
אני חושב
לחפש את האלוקים
בלא אורך.
מה הציור שלו? מה נדרש ממנו? מה זה אומר שהוא מחפש את אלוקים בחיים? מה כלי הנפש שלו? איך הוא נראה אדם כזה?
מישהו שעובד עם מה שקיים במציאות, לא מנסה עכשיו להגיד, אני הייתי בורא את העולם יותר טוב ומנסה לתקן. לא, עובד.
קודם כל ענווה, הכרה, נכון? ב', איזה עוד כלי נפש יש לאדם כזה?
חיבוש,
סקרנות. סקרנות, הוא סקרן. הוא אוהב את החיים. אוהב את החיים זה לא את הצד המורכב של החיים. אוהב את החיים. מזרוני גבינה ו... ארוחות סביב השם. אוהב את החיים הכוונה, אוהב את אלוקים שמופיע בחיים. הוא מחפש אותו שמה. כוזרי כותב על זה, נכון? מאמר שלישי ככה נפתח. אמר החבר, זאת תורת עובד האלוקה משלנו. בוא תשמע מה זה עובד אלוקים. אומר החבר לכוזרי, אין הוא פורש מהעולם עד שהוא יהיה למסע, עד שיהיה הוא למסע על העולם והעולם למסע עליו. ואינו מואס בחיים, שהם אחת הטובות שהשפיע אלוקה עליו. יש ציורים כאלה שהיו שייכים המון המון שנים לעם ישראל, שככל שהטבע יוסיף בניין, יוסיף השכל חורבן. שככל שהמציאות החומרית תמלא את האדם, המציאות החומרית לא הנמוכה. ככל שהאדם היה יותר טבעי, יותר שייך לעולם הזה, אז קומות השכל שלו מאוד מאוד מצומצמים לא יכולו להתפתח. אבל ברוך השם שהגיעה תקופה כזאת, חזרנו לארצנו, ותורה מתפתחת, בדור שלנו בצורה כל כך משמעותית, אז שאפשר לחזור לציורים הבריאים של האדם המאמין. האדם המאמין, אומר החבר, אין הוא פורש מן העולם. הוא מסתקרן בו. אינו מואס בחיים. הוא יודע שבחיים הללו הוא יפגוש את אלוקים. זה נכון לגבי הסקרנות. זה נכון לגבי ענווה. זה נכון כלפי הנחת. הרוגע שיש לאדם. אדם מבין שהקדוש ברוך הוא מופיע בתוך סדרי החיים שלו, אני לא רואה, אז תלמד איך לראות. אז תלמד איך להבחין. תהיה תמיד שרבנו בחיי. בסדר, זה בסדר שאתה אדם לא רואה, אל תיבהל. אבל תהיה רגוע. אתה לא יוצר עולם במלכות שודאי, אתה מתקן. אתה חושף את הנוכחות האלוקית, הקדוש ברוך הוא כאן. על פתח הארץ, הכל נמצא, זה רק מחכה למפעל הזה שלך. שאם תפעל נכון, אז בזכות אנשי המנהג, שמים יורדים. אז הגשם ירד ויחשוף את כל מה שנמצא בעולם הזה, זה גשם, גשם זה גבורה. גשם יורד מן השמיים וחושף את כל מה שנמצא באדמה, למרות שאף אחד לא ידע שזה נמצא שם. באדמה הכל נראה יבש, מבחוץ נראה כלום, נכון? אבל כשגשם יורד הוא מאמין שיש, הוא מגלה שהאדמה מלאה תהליכים, מלאה חיות. איזה צמח שהיה נראה כל כך כל כך יבש, פתאום הוא מתחדש, הוא מתייבש, הוא חי חזרה, הכל צומח, כן!
לא
עובד בחיי
אומר את
המשפט הזה שכמו שסיפה סתירה. נכון. ואז, בכוונה אמרתי את זה בתוך הלימוד של רבנו בחיי. למה זה סתירה? זה שלב. בגלות אנחנו באמת חייבים ללמוד כמו רבנו בחיי. ככה עשינו, למדנו את המדמות של ההלכה.
אז למה הוא דורש ממני, אם הוא מאמין שבגלות אני כולי צריך להיות רק להתפקד בזה למרות שההלכה, כי אין מה לעשות, אני לא רוצה דברים. אז איך הוא דורש ממני בתור האדם בגלות שלו, את הסמל שלו, לבחון?
הוא לא דורש ממך, אתה יכול לצאת.
לא.
אני בכוונה מתעקש איתך על המונחים. מה השאלה שלך? תזכור, זה רבנו בחיי פה, הוא לא דורש ממך שום דבר. השאלה אם אתה דורש מעצמך. מה השאלה שלך? תגדיר את השאלה. אתה שואל טוב, רק לא במונחים הנכונים. הוא לא דורש ממך שום דבר.
כשאתה נמצא בגלות, עם ישראל בגלות, אם הוא מתעסק בחומר, מבינים מאוד שיתנתק מהרוח שלו.
שאלה טובה.
ולכן רבי בחיי אומר, בשלב הזה שאתה נמצא בגלות, יכול שזה לא אידיאלי, תתמקד ברוח.
נכון.
ואז פה הוא אומר לי, תקשיב, אם אתה לא לוקח את אלוקים רק לרוח, הבאת את אלוקים שלך.
איך שער הבחינה, איך שער הבחינה מתאים לגלות? שאלה טובה. נכון, גם מי שמסתכל בחוץ, באמת בגלות, אז הוא רואה כל מיני דברים שפחות כדאי לראות את הערעור מלפניו, נכון? כמה פוגרומים, כמה רציחות, כמה גירושים. כמה עלילות דם. נכון, אתה צודק. בגלל זה באמת במשך תקופה ארוכה, 2000 שנה, לא עסקו בפנימיות התורה. מתי חזרנו לעסוק בפנימיות התורה? רבנו בחיי זרה את הזרעים שלו. מי שאכל להיפגש עם הזרעים הללו בגלות, היו אנשים גדולי עולם, שבאמת הם לא היו בסטנדרטים הבריאים הטבעיים, שעם ישראל יכול להצמיח. חזרנו לארץ, והנה שיעורים בחובת הרבות, בכוזרי. מי למד כוזרי לפני 100 שנה? סיפר לי תמיד חכם, מבוגר. איך למדו כוזרי בגלות. לא היה את הספר הזה בכלל. אז אחד, עשיר אחד, שאלו את הגיליונות, לא הסכים לאף אחד. הלכו לרב של הקהילה, שאלו, מותר לגנוב לו? או אסור לגנוב לו? ככה זה הלכה, מי היה בכלל את הספרים? מי עניין אותו בכלל? אבל הוא בכלל כותב בעצמו שהוא לא ראה אף אחד שמתעניין בדברים האלה. באמת, 2000 שנה, הדברים האלה מתאימים ליחידי עולם, שאלה שלך טובה. רבנו בחיי, הוא לא כותב את האמיתות שלו לאיזו תקופה שזה מתאים. רבנו בחיי כותב את הנצח. רבנו בחיי רואה את העם השלם, הוא רואה את הישראלי השלם, הוא רואה את היהודי השלם. אצל רבנו בחיי זה חי, זה נוקב. מתי אתה ואני נוכל להשתמל בו? בהתאם להתפתחות הדורית, זכינו להיות בדור כזה שהגיע הזמן להשתמש, שהגיע הזמן שהפרקים האלה הפכו לצורות חיים. כן.
השאלה הבסיסית יותר, למה שאר, כאילו אם אני יודע שיש אלוקים, אני יודע שזה, ואפילו יודע שהוא מופיע בכל דבר.
זה לא אם, זה לא, מחייב.
כן, אחרי ה...
זה מחייב, רבנו בחיי הגדיר שמי שיש לו שאלות באלוקות, שילך ללמוד כוזרי.
נכון.
שיעזוב אותו.
אז סיימתי כוזרי. למה תראה את שאר הבחינה? מה הוא מועיל לי, כאילו מה מועיל לי זה שאני בטח?
אז בוא ניכנס לסתירה, זה קשור לשיעורים הראשונים שעסקנו בפעם, מפנים לחוץ וחוץ לפנים. מרגיש שביררנו את זה, וגם דרך זה אתה תראה שזה סגנון אחר. שעושה הראייה, הכוזרי בכלל לא שולח אותך לחלון להסתכל ולראות את אלוקים. הוא נמצא בתוך הבית מדרש ומברר סוגיות של חיים. יש לו איזה משפטים כאלה מדי פעם, בוא תראה איך נראה המאמין שלי. אבל הסוגיות הן סוגיות בבית המדרש, המניין הישראלי, בריאת העולם, האבות, העניין האלוקי. זה סוגיות ניבודיות. רבנו בחיי יהיה לו פה, יש לו בכל שער איזה פרק כזה שמסביר מה המקורות שלו לפרק. אבל זה שער שיש מעט מה לעשות איתו. המקורות, איפה רואים את זה בתורה, בשכל, בקבלה, את הלימוד הזה של הבחינה. החידוש של רבנו בחיי זה אחרי הפסוקים, נראה את זה. תראה את שער הבחינה, תראה את הלבד את השונות, לאט לאט.
לא, מה זה, הכוונה כאילו, מה זה נותן לי? מה זה מוסיף לי? אז אני רואה את זה.
נראה. לאט לאט. אני חושב שנגענו בזה. הדברים האלה ברורים. זה לא חידוש של רבנו בחיי. תראו, המהר"ל עוסק בהסתכלות על הזאת על הטבע בספר באר הגולה, שהוא ספר חשוב מאוד דרך אגב, ומאוד מאוד נעים. מאוד קצר ומאוד מאוד נעים. במפגש עם המהר"ל, המהר"ל ראה שהמוני בני אדם מתקדשים עם דברי חז"ל, מוציאים עליהם לעז, על כל מיני אגדתות ודברים שחז"ל אומרים סביב דברים שקרו בטבע, ולכן הוא עובר אגדתה, 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 ונלחם את מלחתם של חז"ל, מקום אחר מקום. בפרק הרואה בברכות כתוב על הזוועות, מהי זוועות? אמר קטינה גואה. מה זה זוועה? גואה? גואה, מה זה גואה? רעידת אדמה. אנחנו מסבירים ומפרשים. רב קטינה אבי אזיל באוחה, כמעט תאפיתך דבאובה תניה, גנח גואה. הלך ליד פתח של אובה תניה, אובה תניה זה בעלי באוב. ואז היה רעידת אדמה. אמר, מי ידע אובה תניה, אי גואה, מה היו? הוא שמע את בעלי באוב צועק, מי ידע למה רועדת הקרקע, רמה לקלה, קטינה, קטינה, מה היא לא ידענה, בשעה שהקדוש ברוך הוא זוכר את בניו. ששרועים בצער בין האומות, מוריד שתי דמעות להם הגדול, וכולם נשמע מסוף העולם ועד סופו, והיינו גואה. מה זה רעידת אדמה? לימדו את קטינה, שמה? שבזמן שעם ישראל בגלות, הקדוש ברוך הוא מוריד שתי דמעות להם הגדול, וככה העולם נע וזה. אז מי שאין בו עירת שמיים, ומי שרצה להילחם בחז"ל, יש פה שאלות אדירות, נכון? ביחס לאגדתה הזאת. מה, היה רק רעידות אדמה מאז שעם ישראל בגלות? זה משהו טבעי, משהו קיים בטבע, קורה לפרקים, העולם סובל מזה שנים. רק בגלל זה, רק כשהצער, ואיפה הדמעות הללו של הקדוש ברוך הוא יורדות בים הגדול, ומה זה אומר בכלל שהקדוש ברוך הוא בוכה. ולכן, הקדוש ברוך הוא זה השלמות, איך זה מסתדר? ולכן הם חירפו וגידפו דברי חז"ל. אבל רבנו בחיי אומר משהו, סליחה, אבל המהר"ל אומר משהו אחר. אמנם גם בזה צדקו דברי חכמים. ואין דבר יוצא מהיקש השכלי כלל. חכמים צודקים במה שהם קדמו בגמרא בברכות, ככה נעשית רעידת האדמה, וזה לא סותר את הטבע. זה לא יוצא מהיקש השכלי כלל. אבל הדברים הללו יגזור הדעת, והשכל מכל וכל, מסביר המהר"ל, עיקרון, וזה. כי לא דיברו חכמים מהטבע, כי בוודאי יש טבע מחייב את ההרשה, כמו שמבואר בספרי הטבע. אבל חכמים לא הביטו אל הטבע, ודעתם כי אף כי יש טבע פועלת מכל מקום, מהשם יתברך התחייב הטבע. המהר"ל מחנך שבמבט על הטבע יש שתי הסתכלויות. יש את הצד הפשוט, הגלוי. איך הטבע מופיע? מה יש בו? זה מה שיש. למה יש רעידת אדמה? יש איזה הסבר טבעי בספרי הטבע. לוחות זזים בים, הרשות במרכז העולם. כל מיני סגנונות כאלה שיסבירו מה זה רעידת אדמה. זה ודאי שזה מה שגורם לטבע. אבל חז"ל, על הטבע יש להם שאלה. יש שתי צורות של שאלה. יש שאלה ששואלת למה. ומאלה היא נובעת מתוך פקפוק, מתוך חוסר הכרה. אבל יש שאלה שהיא קצת שונה. היא שואלת למה. מה ההבדל בין למה ללמה? מה אתם אומרים? מה הכוונה?
למה הדברים
קורים? זאת אומרת,
אני אמור ללמוד מזה, מה
להגיד. ולמה?
למה זה סיבה שהיא לא בטוח שהיא מדברת אליי? הוא גם יכול גם לא להבין.
כן, למה נובע מתוך ערעור, מתוך חוסר הסכמה. מה שואלים אומר, למה מה קרה? מה יש פה בכלל? זה לא מעניין אותי. למה זה בדרך כלל, למה זה כך? יש פה איזה רעיון, יש פה איזה חשבון. חז"ל אומרים, ודאי שבטבע יש לו חוקים, ויש לו הופעות. וזה המורכבות דרך אגב. כי כל אחד שמסתכל בטבע, אז הוא כלוא במחשבות הטבעיות של הטבע. למה יורדים גשמים? כי יש, נכון? תהליך הטבע, המים בטבע, עידוי, בברות, הכל פה טבעי, הכל קיים. אם אתה עוסק רק בחוקים הטבעיים, אז אתה עוקר שם שמיים מהעולם. העולם בטבע שלו, הקדוש ברוך הוא מחדש בכל יום מעשה בראשית. מחדש בגלל שהוא נוכח, הוא פה, הוא באמת מופיע בחיים שלנו, רגע, רגע, שעה, שעה. וכל אדם דין אמת למיתו, שותף עם הקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. אדם שדן דין אמת, הוא מחיה את העולם. מעשה בראשית יתקיים מאז ומעולם. הוא הסתיים, הוא לא הסתיים. הוא מחכה לאנשים שיורידו גשמים לעולם הזה לחשוף את מה שנמצא בו. יפתחו אותו, יגלו אותו. יש טבע, אבל יש משהו מעבר לטבע. מכל מקום, מן השם הדברך התחייב הטבע. יש טבע. אנחנו יודעים למה זה קרה. אנחנו שואלים למה זה קרה. למה זה כך? מה עומד מאחורי החוקיות הזאת? ודבר זו בכל הנבראים. שאין ספק כי הטבע פועל לצירת האדם כאשר ידוע. מכל מקום אין ראוי שיהיה נתלה הדבר בטבע בלבד. נכון שהטבע גורם, אבל אנחנו לא מסתפקים בטבע, כי אם בשם יתברך, וכן כל הנבראים, הכל ברא השם יתברך. כמו שתקנו בכל דבר שנברא, בורא מן זה ובורא מן זה, כי הוא יתברך, פועל הכל. אנחנו ברכים, ברוך אתה השם, בורא פרי האדמה. רגע, הטבע פרה. נכון, אם אתה שם משהו באדמה, הוא נוצר, הוא נברא. זה נפקמינות גדולה, גדולות בעזרת השם להגדרת מלאכת זורע. מה אדם עשה בזורע? בצובע, אדם צבע. בתופר, אדם תפר. בזורע, מה אדם עשה? שמת משהו באדמה. שכוח, מי פעל את הפעולה? האדמה. הראיה, תוציא אחרי שתי דקות, הזרע לא קרה לו שום דבר. יש לו תהליך שהאדמה עושה, זה בכלל לא מתחיל ממך. למה מברכים? בורא פרי האדמה. כי יש טבע שפועל. אבל מאחורי הטבע הזה יש בריאה. והחינוך, אומר רבנו בחיי, מסביר המהר"ל, זה לצאת מהמבט השטחי, הילדותי, שרואה בטבע בעל הבית. אלא מבין שגם שיש חוקים בטבע, מאחורי הטבע יש היגיון אלוקי, כי הוא יתברך פה אל הכל. והוא על ידי הטבע. מה הכוונה הוא על ידי הטבע? מה זה הוא על ידי הטבע? הוא פועל על ידי הטבע, חלק מהחוק האלוקי בעולם, שיש חוקים לטבע. כמו שתקנו, המאיר לארץ ולדרים עליה, אף כי השמש מאיר בכל מקום פועל זה, נתלה בו, שמש מאירה בלי הקדוש ברוך הוא. לא, אתה לא מסתכל נכון על העולם, על החיים. השמש מאירה בגלל שהקדוש ברוך הוא בנה לה איזה חוק להעיר דרכה, ואין זה מקום. אבל דבר הזה יסוד גדול מאוד, אשר עליו נבנה יסוד האמונה. עכשיו הוא מסביר את היסוד הזה, תראו, והנה אנשי חקרי לב, כאשר חקרו על עניינים כאלה כמו רעידת הארץ ורעמים כיוצא בהם, היו תולים הכל בטבע, ולא הביטו על יוצרה מרחוק. יש מדענים ויש חכמים. מדענים זה אנשים שמסתכלים על הטבע, במעבדות. מה גורם לזה, מה גורם לזה, ורואים את הצדדים הללו של הטבע. באמת, המציאות הזאת של הטבע, יש לה שני אנשים, יש לה שתי טיפוסים עם גדלת המציאות הטבעית הזאת של הטבע. אחד, עם גדלת אנשים שאין להם שום קשר לאלוקים. במזמן קראתי איזה ספר, ככה, עב קרס, של אוניברסיטה אחת החשובות בעולם, בכישרונות שבה, כל המצטייני דיקן, כל אחד כתב מחקר, 20 מחקרים שמצטייני דיקן של אנשים, מאוד 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 מוכשרים באוניברסיטה. בקיצור, טובי המוחות, כל אחד כבר נמצא במקום מסוים. אז יש הקדמה של נשיא האוניברסיטה, ספר בביולוגיה. מסביר כל דבר שם. אז הוא כותב הקדמה מאוד קצרה, הוא כותב, הטבע מלא פלאות וסימני שאלה. המדען מחייב עצמו להכריע קודם כל ברור לקבוע בנפשו. שלא משנה איזה שאלה קשה יהיה לך בחיים, לעולם לא ניפול, ככה הוא כותב, ככה, לעולם לא ניפול לתפיסת האמונה, חלילה. פו, כאילו, אדם מאמין, מה נסגר איתך? תיכנס למעבדה, נסביר לך איך העולם מתנהל. עזוב אותך כל החשבונות האלוקיים, המיסטיים, אנחנו יש לנו במדע, יש הסברים, איך הכל קורה. פעם אישה הייתה צריכה להתפלל לשמיים לקבל ילד, הכרה, 10 שנים, 10 שנים לא ילדה. היום היא הולכת לרופא. יש פה סדר, אז מה העולם אומר? אז אין אלוקים. אז לטבע יש חוקיות, אבל חכמי ישראל, הם אנשי הכנסת הגדולה, מהם גם הנביאים, והנביאים קיבלו מפני משה שאין דבר כך. הטבע הוא לא עיוור, כי קיבלו הברכות על כל הדברים איש מפי איש, והרי הברכה היא על הזוועות והרעמים. מה מברכים על רעידות אדמה? ברוך שכוחו וגבורתו מלא עולם. מלא עולם! מה הכוונה מלא עולם? מופיע דרך כל דבר בעולם, אפילו דרך הזוועות הללו, אפילו דרך הדברים המסובכים הללו. ואם היה זה בטבע בלבד מבלי צירוף המעשה הזה, אל השם יתברך מה כוחו וגבורתו מלא עולם יש בזה. אם זה הכל טבעי, איפה אלוקים מופיע? שהרי עניין טבעי בלבד, לפי חרדת רבותינו זל, אינו כך. הדברים האלו, אף שהם יוצאים על ידי הטבע אל הפועל, מכל מקום השם יתברך פועל הכל. ומצד כוחו מוציא בטבע אל הפועל, והטבע הוא שלוחו יתברך. ככה מכססים מתייחסים לטבע. האלוקים בגמטריית טבע. הטבע הוא אלוקי. מה, בצדדים הגלויים שלו? לא. בשורשים, העמוקים, הפנימיים שלו. זה דרישה להסתכל ככה על החיים. כשאדם מסתכל על החיים, אז הוא מלא מבט של נחת כלפי החיים. הוא מלא רוגע. הוא מלא שלווה. אלוקים שלו לא יופיע יום אחד בחיים שלו שהוא יהיה צדיק ושהוא יהיה גדול. לימד המון המון תורה, אז הוא ידע איך להיפגש עם אלוקים. לא, אלוקים מופיע כאן בחיים עכשיו, ואם אתה לא ראית אותו, זה בגלל שלא למדת מה זה מבט ישראלי, בגלל שלא לימדו אותך לבחון, לא לימדו אותך להסתכל דרך החלון, ולא להסתכל לצדדים החיצוניים, החוקיים של הטבע, אלא להבין שלטבע הזה יש נשמה, יש מהות, יש פנים שמעוניין להתגלות ולחשף כאן בחיים, ואם תהיה קשוב אליו, אל ההתגלות הפנימית הזאת, אז אתה תדע לראות כיצד החוץ גם משרת את המציאות הזאת. זה מופיע בהמון המון דוגמאות בחיים. ראיתם פעם איך בית מתרגש מזה שילד מתחיל ללכת? ילד קטן, עד עכשיו הוא זחל קצת פה, קצת שם, עשה כל מיני גלגולים, מגיע למקומות בפינות מסוימות בבית. פתאום הוא עושה כמה צעדים ראשונים. איזו התרגשות, כל הבניין צועל, השכנים שמו, סבא וסבתא קיבלו תמונה, תיעוד, נכון, מצלמים לאלבום המשפחתי, צעד ראשון של... זה רגעים של התרגשות מאוד מאוד נקודתיים. עוד רגע אתה תתחנן שהוא ידע לשבת. עוד רגע, הוא מגיע עכשיו בגובה הזה, עד עכשיו שהוא ברצפה, זה לא כזה נורא, עשה תפוח אדמה כזה מתגלגל לפה לפה, תזהר לו לדרוך. פתאום נעמד, אז הוא בכל המקומות החשובים של הבית. תוך שבוע הוא יודע להדליק תנור, תוך שבוע הוא יודע לרוקן מגירות, אתה עכשיו נהיה... בקיצור, האטרקציה היא מאוד מאוד קצרה. ממה אדם כל כך מתרגש? שהוא רואה... שימוי כזה, שהטבע מתפתח לו מול העיניים. מה הוא כל כך שמח? מה עושה לו את זה? מבחינה, הקדוש ברוך הוא מופיע דרך הטבע. אף אחד לא לימד אותו ללכת. אף אחד לא שכנע אותו ללכת. לא צריך ללמוד דברים כאלה. הוא היה עסק תפוחי אדמה ופתאום הוא הרים את הראש שלו, פתאום הוא יודע ללכת, קשה מאוד ללכת. ילד בהתחלה שהוא הולך, הוא חוטף כמה מכות רציניות. ממש. אבל הוא נופל. וקם שוב. למה? כי בעולם הזה יש חוקיות אלוקית שדוחפת קדימה לתנועה, לבריאות, לחיות. בעזרת השם כל אחד יזכה לילד. התפקיד של אבא בתהליכי הלידה הוא מאוד מאוד חשוב, מאוד מורכב. לעמוד שם מאחורי הווילון ולהגיד פרקי תהילים. ויש רגע כזה חשוב, אחרי הלידה הוא מקבל את הילד לידיים. או איזה שק כזה עטוף, ככה טוב טוב טוב. זה קצת עיניים, אף ופרצוף, תחזיק. הולכים לסיים את הלידה שם. אתה מחזיק, מתפלל, די, פה, שם, דברים צריכים להסתיים טוב. ואתה ממש מקבל את התינוק ממש בדקות הראשונות שלו, מגיח לעולם, זה חדר לידה, יש פרוז'קטור כזה גדול על הפנים של הילד, אז אתה רואה, לא מספיק, החמוד הזה סיים עכשיו מאבק, יצא ממקומות מאוד מאוד צרים להילחם החוצה, שזה גם נסק של עצמו. איך זה קורה? גם זה רבן בחיי יעסוק. ואתה רואה מלחמה חדשה, הוא פותח ככה עין, ככה ממש, סדק קטן קטן, אתה רואה, מזיז את הכל כדי לפתוח את העיניים, רואה את הפרוז'קטור, בום, מתרסק. אתה אומר לו, טוב, תנוח קצת, יום, יומיים, שלושה, אל תדאג, אתה תראה בסוף, תנוח. עברת מלחמה, תחכה רגע, לא עובר 30 שניות, ועוד פעם העיניים מתגייסות להיפתח. המבט הוא פלא, נכון? אין לו אור כזה איפה שהוא רגיע ממנו. משהו ישיר כזה צורב לתוך העיניים. בתוך 4-5 דקות, עין ראשונה, עין שנייה, זה לא מפסיק למצמץ ולראות, יש משהו טוב בחיים שלנו. טוב השם לכל, זאת אומרת, בטבע יש תנועה אל הטוב, יש התקדמות אל הטוב, את הטוב הזה לא צריך ללמד אף אחד. מי שלמדו אותו יום אחד לחבק מישהו שהוא אוהב, זה בגלל שהוא במצב נפשי מאוד 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 לא טוב, צריך עזרה. מי שלמדו אותו לעבור ממצבים בריאים, פשוטים שקיים בטבע, זה בגלל שמשהו אצלו לא בריא. הטבע מלא חוקיות, בריאה, טובה, מלא סימפתיה, מלא חיות. רבנו בחיי ילמד אותם להסתכל ככה על הטבע, בטבע זה פשוט. אבל שיאו של החידוש של השאר הזה, שנסתכל ככה על עצמנו, על האדם, על העולם, זה מאוד 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 קשוח. כשאדם מסתכל ככה על עצמו באמפתיה הזאת, לראות את האלוקי הזה שנמצא בו, אז הוא מלא 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 סקרנות לפגוש את אלוקים בתוך החיים שסביבו. עזרת השם, נמשיך לכך שבוע הבא. שלום טובים.
וואו, ברוך הוא שאתה שם אצלך.